ישמעיה, אנחנו בסדרה מעניינת ומרתקת מאוד, בסדרה שמדברת ומבררת מי נקרא חסיד אומות העולם. האם דווקא אלו שמקיימים שבע מצוות בני נוח, האם אלו שמקיימים שבע מצוות בני נוח בתנאי מסוים, כמו שכותב הרמב״ם בסוף פרק ח' מלכות מלכים בהלכה י' א', או כל גוי שעשה טובה ליהודי, הרי זה נקרא בכלל חסידי אומות העולם, והיה מסתעף גם כן מהסוגיה הזו. אז אנחנו עכשיו נמצאים בחסידי אומות העולם חלק שלישי, ורק נאמר בקצרה מה דיברנו בשני השיעורים הקודמים. דיברנו על מחצב הנשמות, מאיפה יצאו הגויים ומאיפה יצאו עם ישראל. הבאנו דיברות רבנו ארי בשלוש מקומות, כמו שרבנו ארי מביא גם בספר הליקוטים בתהילים פרק ל"ב, גם בספר ליקוטי תורה בתהילים פרק ל"ב, וגם בספר הגלגולים פרק נ"ח, פרק 58, שבשלושת המקומות האלה רבנו ארי כותב שכל נשמות אומות העולם לא היו קיימים בעולם אלא אך ורק אחר חטא אדם הראשון, וכך מביא רבי יהודה פתאי עליו השלום בספרו בית לחם יהודה על דברי רבנו ארי בעץ חיים, ועוד, ויש עוד הרבה מה להעריך בפרט ובנקודה ובחידוש הזה של רבנו ארי, ובעזרת השם במקומות אחרים, אולי גם פה עוד נדון ונדוש, כי יש הרבה מה להעריך בנקודה הזו. גם אני זכיתי בכתבים שלי שהערכתי הרבה בסייעת הנשמעה בדברי רבנו ארי, בכל מיני אבורציות, בכל מיני עניינים, גם בפירושים על המקרא, גם בפירושים אחרים, להראות ולהורות שדברי רבנו ארי מקורם במקום טהור, שכל נשמות אומות העולם לא היו אלא אך ורק אחר חטא אדם הראשון, ואילו נשמת ישראל הם היו קיימים קודם בריאת העולם. כותב המדרש בבראשית רבה פרשה א', המדרש אומר שבאותם נכללו אלו שנבראו קודם בריאת העולם, יש מהם שהקדוש ברוך הוא ברא אותם בפועל קודם הבריאה, יש כאלה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם אך ורק אחר במחשבה קודם הבריאה, יש כאלה שנבראו במציאות, יש כאלה שנבראו במחשבה, שכולם קדמו לבריאת העולם, וביניהם אומר המדרש מי הם אלו עם ישראל והאבות שהקדוש ברוך הוא ברא אותם קודם בריאת העולם. ותוספות אומרים במסכת עבודה זרה דף עמוד א', תוספות אומרים שאין בן דוד בת שיכלו כל נשמות שבגוף, פירושו של דבר אלו שנמצאים באוצר הנשמות של עם ישראל בלבד, לא כנומות העולם שם הנשמות שלהם, מחצב הנשמות שלהם ממקום אחר, כמו שכותב הזוהר בבראשית בדף מ"ז, וזוהר במשפטים בדף צדי"ה, וזוהר חדש בפרשת בראשית בדף י"ד, ועוד. הזוהר הקדוש העריך במקומות רבים לבאר את המהות איפה נמצאים נשמות הגויים לעומת נשמת ישראל. ולכן כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אומר הזוהר הקדוש גם בזוהר בפרשת חיי שרה בדף קופלמד, גם בזוהר חדש בשיר השירים בדף פי ב' עמוד ב', הזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא לקח את עפרו של אדם הראשון, מאיפה הקדוש ברוך הוא יצר אותו? ממקום כפרתו. כך אומר הזוהר הקדוש, יקרא לכם את הלשון שלו במתוק מדבש, זה בעמוד קס"ד, שם הוא כותב מפורש לעדיה, אומר הזוהר הקדוש, על מעלת נשמת אדם הראשון, שממילא אנחנו מבינים שאם כל עם ישראל היו בתוך אדם הראשון, אז מאיפה אנחנו נוצרנו? שם הזוהר דורש את הפסוק הביאני המלך חדריו. מה זה החדרים האלה? אומר הזוהר הקדוש, אלו חדרי גן עדן. כדברה קודש הבריחו לאדם הראשון, מעפרא דבמקדשה נטיל, הקדוש ברוך הוא לקח אותו מהעפר של בית המקדש, ומתאמה נתברא, משם נברא הגוף שלו. ונפח באנפוי נשמת הדחיה, הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמת חיים. ומשם הקדוש ברוך הוא פתח לו פתח גן עדן, ועילה בשבעים עדרים אכלים קדישים, משם הקדוש ברוך הוא הכניס אותו בשבעים אכלות, שבעים חדרים של אכלות הקדושה. ועשה לו עשר חופות, כי גב נדינון חופות, איזה מין קודש הבריחו למבד הצדיקה בגן עדן. כמו החופות שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לצדיקים, כמו שכתוב בגמרא בבבא בתרא בדף עין עמוד א', ומלאכי אילאיה ומרקדן קאמה, והמלאכים היו רוקדים לפניו, ואב אחד את עמם, דומה לזה ממש. הזוהר כותב גם בפרשת חיי שרה בדף ק"ל, זאת אומרת, אם כל נשמת אדם הראשון וגוף של אדם הראשון, מאיפה נוצרנו אנחנו? היינו כולנו עצורים בתוך נשמת אדם הראשון, הרי שכולנו נוצרנו ממקום המקדש, מבית המקדש. זה, דיברנו על הנקודה הזו, והתחלנו לדבר על החידוש של רבי יהודה החסיד בספר חסידים לגבי גר שהתגייר, האם יכול להתפלל על אביו להקל בדינו מהגיהינם. והבאנו את החילוק בין מומר לבין גר, ומה הדין במומר שעשה טוב ליהודי. כל זה דיברנו בחלק א' של חסידי אומות העולם. שבוע שעבר שדיברנו בחלק ב', המשכנו לדבר על מעלת נשמת ישראל לעומת נשמת הגוי, וגם השיעור הזה אנחנו נתעסק בזה קצת, ובעיקר הבאנו ראיות על גבי ראיות אסמכתאות מהבבלי, מהירושלמי, מהזוהר הקדוש ומהמדרשים, שגוי יש לו עולם הבא. והיום אנחנו צריכים לברר איזה עולם הבא יש לגוי. מה הראיות שאנחנו הבאנו בקצרה? הבאנו בקצרה את העניין, ראיה ראשונה הבאנו מהגמרא בראש השנה בדף י' ז', לפי מה שכותבים התוספות והריטב"א, שפושעי ישראל ופושעי אומות העולם, שאחרי שנידונים בגינם מקבית חודש, הם נהפכים להיות עפר, נכון? ואז אומרים, או שואל שם התוספות והריטב"א שואלים, מה עם זה שכתוב שגויים יש להם חלק לעולם הבא, חסידי אומות העולם? אומרים תוספות דווקא גוי שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח. אגב, מדויק שמה, בתוספות ובריטב"א ובעוד ראשונים, לא כמו הרמב״ם. שהרמב״ם אומר שהשבע מצוות בני נוח צריכים שהם יהיו לא מפני הכרעי הדעת, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה את זה בתורה, את משה רבנו עליו השלום, ותכף ניגע בדבר הזה. אבל בתוספות לא כתוב התנאי הזה. בתוספות ובריטב"א מבואר שמספיק זה שהם קיימו את שבע מצוות בני נוח, אשר בלבדם כבר יקרא להם חסידי אומות העולם. לפי זה, למה אני מדגיש את זה? יצא לנו שלוש שיטות מה נקרא חסיד אומות העולם. שיטה אחת זה שיטת הרמב״ם, שדווקא כאשר מקיים את המצווה לא בגלל הכרעי הדעת, אלא רק בגלל שהבורא יתברך ציווה את משה רבנו, בתורה הקדושה. שתיים זה שיטת הראשונים שאומרים שחסיד אומות העולם, שמקיימים שבע מצוות בני נוח, אפילו מקיימים את זה בגלל שהם מבינים בשכלם. שיטה שלישית זה אותם אלה שנקראים חסיד אומות העולם, שעשו טובות ליהודים, שהזוהר הקדוש משבח אותם בפרשת פיקודי, בדף רס המחת בסוף, שם הזוהר הקדוש מביא על המעלה שלהם ועל השכר שהם עתידים לקבל. למעלה יש חדר מיוחד בגן עדן שהם אמורים לקבל. איזה גן עדן ואיפה בדיוק ההיכל שלהם נמצא, זה תכף נראה. הזוהר מתייחס לזה גם בזוהר חדש בפרשת ברות בדף צדיבב, וגם הרדבז שנתפס מכתב יד, זה לא מובא בכל הדפוסים של הרדבז, בחלקם מובא הרדבז בלוחות מלאכים בפרק ח' הלכה י' א', אז תכף גם ניגע מהדבר הזה. זה היה הראשונה שהבאנו מהגמרא בראש השנה בדף י' ז', שדווקא הרשעים האלה הם אין להם עולם הבא, אבל האחרים, גויים, כן יש להם עולם הבא. ראיה השנייה הבאנו מהגמרא בתענית בדף כ"ט בסיפור עם אותו אגמון שבא להציל את רבן גמליאל מטורנוסרופוס הרשע שרצה להורגו. ראיה שלישית הבאנו מהגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב' מהעובדה של אנטונינוס. ראיה רביעית הבאנו גם משם עבודה זרה דף י' מעובדה של קטיע בר שלום. ראיה חמישית הבאנו מהגמרא בעבודה זרה י' ח' עמוד א' מהסיפור של רבי חנן בן תרדיון, שאמר לו אם אני אהיה מזומן לחיי העולם הבא אותו הגוי שהקל עליו את הצער. ראיה שישית הבאנו מהגמרא בסנהדרין בדף ק"ה, שרבי יהושע אומר מפורש שבלעם אין לו חלק לעולם הבא. משמע ששאר חסידי אומות העולם כן יש להם חלק לעולם הבא. זה שש ראיות שהבאנו. הבאנו ראיה שביעית שיש מה לדון בה מהגמרא בבבא מציע בדף קי"ד, על רבה ברבוע שמצא את אליהו הנביא בבית הקברות ואמר לו מה לכהן בבית הקברות. והבאנו שם את הפירוש של המדרש תלפיות שכותב מפורש שלמה אליהו הנביא נכנס לאותו בית העלמין של גויים, הרי זה מקום של סתרה חרש אורה שם. אמר לו, אומר המדרש תלפיות, כיוון שהלך אליהו הנביא להציל את אותו הגוי להקל עליו את הדין בגיהינם. אז אמרנו שאומנם כתוב שמה שהוא הלך להציל אותו, להקל אותו מהדין בגינם, אבל מה יעשה אחר כך? ישאיר אותו בסטנדביי? משמע יותר שמשם גם יהיה ראיה שבסוף, אם הוא יוציא אותו מגינם, לאיפה הוא ייכנס? ייכנס בסוף לגן עדן, ייכנס חלק לעולם הבא שלו. אם זה באמת יהיה ראיה טובה, לא רק להציל אותו מהגינם, אלא גם לזכות אותו לגן עדן, אז יהיה לנו שבע ראיות כבר. ראיה שמינית, הבאנו בשיעור הקודם, מהגמרא בירושלמי, שירושלמי אומר גם במגילה בסוף פרק ראשון, וגם בסנהדרין פרק י' הלכה ה', שאנטולינוס שאל את אליהו הנביא, את רבי יהודה הנשיא, האם אני אוכל מהלוויתן. אגב, תדעו שיש ספר שנקרא כותב אל רסלי. כותב אל רסלי, כאילו מכתב אל רסלי. מי כתב אותו? מי ערך אותו? אחד מגדולים שהיו בזמן רבותינו הראשונים. הרמה. מי זה הרמה? רבי מאיר הלוי בן תודרוס הלוי אבולעפיה. היה גאון הרבנים והחכמים פאר הזמן, היה בטולדו שבספרד. הוא היה חברו של רבי אברהם בר נתן, הרעבן, המנהיג, בעל ספר המנהיג, הם היו חברותה, הם היו חברים. לפני כ-800 שנה, בספרד. והיה גאון הגאונים בדורו. והוא ערך, הוא היה דור אחרי הרמב״ם, הוא חי בזמן הרמב״ם, והוא גם זכה לכתוב קינה על מות הרמב״ם. כשהרמב״ם מסתלק הוא כתב עליו קינה, וואה, מדהים, רק ללמוד אותם, לקרוא את כל החרוזים, ובטח שהוא אמר את זה בשלוף. בסוף הכל הוא מסיים את הכל בחרוזים שווים, הראשון והשני והשלישי, כולם דומים אחד לשני, כל אחד במילה אחרת, מאוד יפה ומרתק. ושמה, אמנם הוא חסיד של הרמב״ם, אבל בכמה מהדברים הוא כתב לחלוק על הרמב״ם. והוא התכתב עם חכמי לומיל, עם חכמי לומיל ידוע, תשובות חכמי מלומיל, ששם היה בעל ארוחות חיים מלומיל, רבנו אהרון הלוי מלומיל, ושם הוא התכתב גם עם הרש משנץ, הפירוש המפורסם, הרש משנץ על זרעים ועל תארות, הרש משנץ על הספרה ועוד. הוא התכתב איתם לפלפל על דברי הרמב״ם מכמה וכמה סוגיות ביד החזקה שלא הסתדר לו. כמו למשל שיטת הרמב״ם בתחיית המתים, שהרמב״ם אומר בפרק ח' מלכות תשובה, שתחיית המתים זה לא יהיה גופות, זה יהיה רק נשמות. זו שיטת הרמב״ם. והוא מוכיח הרמה והרש משנץ. ועוד מרבותינו הרמב"ן בתורת הגמול, בשער הגמול בתורת האדם, שדברי הרמב"ם האלה, תחיית המתים שהכוונה רק בנשמות, זה לא מובן, אלא הפשט הוא באמת שיהיה גם גופים, והריטב"א כבר כותב שיש שתי תחיות המתים, והדברים האלה סובלים באמת אריכות גדולה מאוד. בכל אופן זה אחד הדברים שהוא התעסק איתם, ושם הוא פלפל אחד הראיות שהוא רצה להביא, הוא הביא את הראיה מהלוויתן שהבאנו בירושלמי שבוע שעבר, שהוא אמר לו מה אני ללוויתן, אז הוא אומר, רוצה להוכיח משם הרמה, ראיית לשיטתי ולא לשיטת הרמב״ם. שהרמב״ם אומר שכל מה שכתוב, כל הדברים שמובטחים, זה הכוונה אך ורק יהיה לעתיד לבוא ולא למות המשיח. הוא אומר, אבל מהירושלמי הזה שאמר לו אנטונינוס, לרבי, האם אני אוכל מהלוויתן, מה הוא התכוון לו? אכילה בפועל. זאת אומרת שהאכילה הזאת תהיה בימות המשיח ממש, ולא סתם אך ורק לעתיד לבוא כמשהו רוחני, וכבר הזוהר בפרשת תולדות גם דיבר בדבר הזה. בכל אופן, זה שם הרמה, רבי מאיר הלוי, אבו אפיה, שם הוא העריך באגרות שלו, עוד בעזרת השם נגיע לדבר הזה. לפי זה יוצא לנו ראיה שמינית, ראיה תשיעית שיש לנו לדבר הזה, ייתכן להעביר אל איזה ראיה, אסמכתא, מדברי הגמרא במסכת עבודה זרה דף סמכי עמוד א'. הגמרא מספרת שמה, גמרא דנה, שאדם לא ייתן מתנה לגוי ביום עדו וגם שלושה ימים לפני העד שלו. למה? כי זה נראה כאילו הוא הולך ומודה לעבודה זרה, והגוי גם הולך לעבודה זרה ואומר לו, הנה, הנה, סידרת לי גם כן, תראה איזה מתנה יפה. רבה הלך שם לתת מתנה לבר ששח. בר ששח היה גוי שלא עובד עבודה זרה. אז רבה אמר, אם הגוי לא עובד עבודה זרה, אני יכול לתת לו מתנה. הלך, הביא לו מתנה. למה? מה אם לא תחונם? דיברנו בזה כבר בסוגיה הזאת. בכל אופן, הלך שם להביא לו משום שלום מלכות, משום שהוא היה מקורב. אפשר להסביר בזה כמה טעמים. הלך, הגיע לשם, ראה את בר ששח, נמצא שם בתוך אמבטיה, בחממה של מברדים, ובר מינן עומדות על ידו כל מיני השם מרחם. כן, עומדות שם. בקיצור, אז הוא אמר לו, ואז בא בר ששח, אומר לרבה, אתם עם ישראל, וכי יש לכם, תראה איזה עולם, תראה אני איזה עולם הזה יש לי. אתם, לעולם הבא יהיה לכם תענוגות כמו שאנחנו יש לנו פה, זה ההשוואה שלהם, תמיד זה בדברים האלה, כי הם תמאים בתומה עצומה, ככה הגמרא מביאה בקידושין למתת עמוד ב' ועבודה זרה כף ב', ועוד, כמה התומה שלהם רצוצה שהם נמצאים בתוך כל המחשבה שלהם וכל הראש שלהם, זה נמצא עמוק עמוק כבר מינן שם. טוב, אז הוא אמר לו, בטח, אנחנו יש לנו עולם הבא בהרבה יותר מהתענוגות שלכם. מה התענוג שנתפס אצלכם? זה נשים? הוא אומר, אצלנו בהרבה יותר. אומר לו, למה? אומר, תראה, אתה, אומנם אתה מתענק פה, אבל יש לך עדיין איזה יראה מהמלכות. המלכות פתאום יכולה לבוא עכשיו להפסיק אותך מהתענוגות. אמר לו, אבל אנחנו, אין לנו יראה מהמלכות, אך ורק מבורא כל העולמים, אחד יחיד ומיוחד. אמר לו, לא, ממי אני ירא? רק אמר, ככה הגיעה המלכות, ואמרה לו, תשמע, המלכות רוצה אותך. אז הוא, בר ששח, התפעל מאוד מהדברים של רבה, איך הם התקיימו אחד על אחד. עוד לא, איך אומרים, לא דיבר. אז הוא אומר, מי שיבוא ויעשה רע לעם ישראל, תעקר עינו. אומרת הגמרא, ענה רבה אמן, וכך היה. בר ששח נעקר עינו. הגמרא אומרת שמה, מאיפה רבה ידע ככה, שבאמת העולם הבא של עם ישראל, זה באמת אין סופי. מה שאין כן אומות העולם, זה משהו שהוא מוגבל. אמר לו, כתוב בפסוק בישעיהו, אמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחה כלו. כלומר, השכר שיהיה לעתיד לבוא, ייתכן שגם משם יש משמעות שכל העניין הזה של השכר לעתיד לבוא הוא אך ורק, הוא לא רק לרעם ישראל, הוא גם לאומות העולם, רק אצל אומות העולם זה נתפס בעניינים גשמיים, וזה עם ישראל, אז זה העולם הבא שהוא אין סוף ואין גבול. טוב, יש רבי צדוק, רבי איזיק חבר, הם לומדים פשטים מהרים. אפשר להביא עוד אסמכתה לראיה לזה, וזה לא הבאתי שבוע שעבר, לא הספקתי, זה מאותם אלו שעלו חיים לגן עדן, שהברית הביאה אותם גם במסכת קלה רבתי בפרק שלישי, גם במסכת ארצות הסוף פרק ראשון, וגם במדרש מעשה תורה שמיוחס לרבנו הקדוש, ועוד שכתוב בכל המקומות האלה באותם אלו שעלו חיים לגן עדן, מקום אחד כתוב 7, מקום אחד כתוב 9, מקום אחד כתוב 10, ויש לי בזה סדרה מענית ומרתקת, ובעזרת השם, נתנו על זה רק שיעור אחד פה, או בעזרת השם, ימים יגיעו גם לדבר על זה עם ירצה השם. שמה מה כתוב? שאחד מאותם האלה שעלו חיים לגן עדן, מי הוא? חירם מלך צור. יש גרסאות אחרות. לפי הגרסה שלנו שזה חירם מלך צור, הוא היה גוי. איך עלה חי לגן עדן? על כוחך שהגויים, הוא היה חסיד אומות העולם, הוא עזר לשלמה המלך בזמן המשכן, בזמן בניית המקדש. ולכן הוא זכה לעלות. יש אומרים, במדרש פוסח המדרשים כתוב, 400 שנה עדיין הוא היה חי למעלה בשמיים. עד שאחר כך נטרד, בגלל שהוא עשה את עצמו כאלוה, סיפור שלם איך הוא בנה לעצמו רקיע, מעל רקיע, מעל רקיע, עשה לו שם המגדלים, שם המדרש בוצר המדרשים, מעריך בזה ועוד נגיע לזה בעזרת השם. בכל אופן כתוב שם לידיעה, שגוי זוכה לעלות חי לגן עדן. אם הוא עולה חי לגן עדן, מה הוא עשה שם? קיבל העולם הבא. על כוכח שיש לנו ראיה, עוד ראיה ניצחת, עוד הוכחה, שגויים זוכים גם כן לעולם הבא. עוד ראיה יש בדבר הזה, מה תוספת במסכת סנהדרין, פרק י' ג', שם כתוב מפורש, ככה. דבר אחר, שורש זה נשמה, ענף זה הגוף, ובני רשעי גויים לא חיים ולא נידונים. רבי אליעזר אומר, כל גויים אין להם חלק לעולם הבא. השם אמר, רשעי רשעי משעולה, כל גויים שחלו רשעי משעולה. אלו רשעי ישראל. אמר לו רבי יהושע, אילו אמר הכתוב ישובו רשעי משעולה, כל גויים ושותק, הייתי אומר כדבריך. עכשיו שאמר הכתוב שכחי אלוהים, יש צדיקים באומות שיש להם חלק לעולם הבא. מפורש בתוספתא, שיטת רבי יהושע, שיש לאומות העולם עולם הבא. ואנחנו יודעים שרבי אליעזר ורבי יהושע הלכה כמו מי? הלכה כרבי יהושע, למה כרבי אליעזר הוא שמותי. אז הנה לך עוד ראיה מהתוספתא גם כן, ששיטת רבי יהושע, כמו בגמרא בסנהדרין דף ק"ה, שהוא סובר שיש לך, יש לך עולם הבא לגויים. עוד ראיה לדבר הזה, ראיה 11 כבר, זה במדרש במשנת רבי אליעזר פרשה ו', ששם כתוב כך, מה ההפרש בין חסידי אומות העולם לחסידי ישראל? חסידי ישראל מתי נקראים חסידים? עד שיעשו את כל התורה כולה. אבל חסידי אומות העולם, כיוון שהם עושים 7 מצוות שנצטוו בני נוח עליהם, לא מספיק שעשו 7 מצוות, אלא הם וכל דקדוקיהם, הם נקראים חסידים. חסיד אומות העולם, כתוב במדרש במשנת רבי אליעזר פרשה ו', לא רק שהוא מקיים 7 מצוות, אלא את 7 מצוות עם כל ההידורים שלהם. שילמד מה כתוב ברסג, מה כתוב בראשונים, מה כתוב באחרונים, מה כתוב בפוסקים, אז הוא ידע ויקרא חסיד. במה דברים אמורים כשעושים אותן ואומרים, מכוח שציווה אותנו אבינו נוח מפי הגבורה אנו עושים? ואם עשו כן, הרי נרשו העולם הבא כישראל. שימו לב למילים. מה המדרש כותב? שהם ירשו עולם הבא כמו ישראל. משמע לכאורה, כמו שהעולם הבא, כמו שגוי יורש, כמו שישראל יורש עולם הבא, גם הגויים גם כן יורשים לעולם הבא. אלא מה? זה לא יהיה אותו עולם הבא, כמו שנראה בהמשך. למה? כי אם לא נגיד ככה, יש סתירה בין המדרש לבין הזוהר. אני לא רוצה שיש סתירה. אז צריך להגיד שהכוונה, ירשו העולם הבא כישראל, כמו שישראל יורש עולם הבא, גם הגוי שהיה חסיד אומות העולם שקיים 7 מצוות נוח, גם הוא יירש עולם הבא. אבל לא הפירוש הוא באמת שהוא יירש עולם הבא כמו הישראל. זה ודאי שלא. ואף על פי שאינן משמרים את השבתות והמועדות, שהרי לא נצטוו עליהן, אבל אם עשו 7 מצוות ואמרו, מפי פלוני שמענו, למה אתה מקיים 7 מצוות? שמעתי, הרבי מחב"ד אמר להגיד את זה. או מדעת עצמן, שככה דעת מכרעת. מה זה הדעת מכרעת? הם מבינים בשכל שלהם שצריכים לקיים את המצוות. או ששיתפו שם עבודה זרה, אם עשו כל התורה כולה, אין לוקחים שכרן אלא בעולם הזה. תראה, הגמרא אומרת בעבודה זרה דף ג', הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. אז סוף סוף הוא קיים מצוות, הוא נזהר מהעריות, אז הוא יקבל שכר, אבל השכר שהוא יקבל זה אך ורק לעולם הבא. רק לעולם הזה ולא לעולם הבא. מבואר פה במדרש, משמע שהמדרש הזה הוא יהיה מקור לדברי הרמב״ם. שמה שהרמב״ם אומר שגוי, מתי הוא נקרא חסיד אומות העולם שיורש העולם הבא? כאשר הוא מקיים את המצוות לא מפני אחרי הדעת, מה המקור שלו? צריך לומר שזה המקור שלו. והוא לא אמר את זה סתם מסברה, אלא אמר את זה ממקור מהמדרש. בכל אופן רואים פה שהגוי שברגע שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח, הרי, ועושה את זה כמו שאמרנו, הרי הוא זוכה לירש חלק לעולם הבא. עד כאן רבותיי, רק עם תוספת נופך קטנה, כל זה אמרנו כבר בשיעורים הקודמים. אז עד פה היה הקדמה, בין למי שהיה, בין למי שלא היה, עשינו לו חזרה. עכשיו אנחנו רוצים להיכנס לעובי, אבל לפני שניכנס לעובי בשיטת הזוהר ומה העולם הבא שם מקיימים, אני אוסיף שאלה אחת לשאול, שכבר התחבט בה רב ניסים גאון בהקדמה שלו לתלמוד. מה התחבט רב ניסים גאון? רב ניסים גאון שואל שאלה, יבוא גוי אחרי המאה ועשרים שלו למעלה לשמיים. כמו יהודי, יש לו דין בשמיים, גם הגוי גם יהיה לו דין בשמיים. יבוא, מה יש פה? אפליות? אין אפליות. ואם בא הגוי עולה לעולם הבא, שואל אותו הקדוש ברוך הוא, שואלים אותו בבית דין של מעלה, אלה שיבואו בדין שישאלו אותו. כי כל אחד יש לו מישהו אחר יושב. תראו בזוהר חדש בפרשת בראשית נפחת גלת. אמר לו שמה, תגיד לי, למה אתה לא שמרת עריות? למה אתה לא נזהרת מן הגזל? מה אומר הגוי? מאיפה אני יודע שצריך לקיים שבע מצוות בנוח? לא לימדו אותי את זה. לא בקוראן, לא בברית החדשה, לא בכלום. בכלל יש לך מלא גויים אתאיסטים, לא מאמינים בכלום. מאיפה אתה רוצה שהם ידעו? אז יש להם שאלה, יש להם טענה בשמיים. ושם בשמיים זה עלמא דקשוט, זה עולם האמת. מה התשובה? אז אם אני הייתי שואל את השאלה הזו, הייתי מתרץ פשוט. הגמרא אומרת בבבא קמא בדף צד איבט, עמוד א', גם במכות בדף תת עמוד ב', הגמרא אומרת שמה בן נוח נהרג. למה? אומרת הגמרא, שהיה לו ללמוד ולא למד. ככה אני הייתי מתרץ. רב ניסים גאון אומר דבר נפלא מאוד. אומר רב ניסים גאון, כבר אנחנו למעלה מ-1,000 שנה, רב ניסים גאון. אומר הנג, שבשמיים יבוא הגוי ישאל, למה, ישאלו אותו, למה לא קיימת שבע מצוות? מה הוא יגיד להם? לא למדתי? אומר, זה לא יעזור התשובה שלו, למה? אומר, כי יש מצוות שהם צריך הכרי הדעת, השכל שלך, אדוני, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, הוא נותר האדם מן הבהמה, אין ככל אב ולבד הנשמה טהורה, למה אתה לא בהמה? אומנם סוסים זרמתם, זרמת סוסים זרמתם, בשר חמורים בשריו, אבל עדיין הוא לא בעל חי, הוא לא בהמה, הוא בחינת בהמה, אבל הוא לא בהמה בלי שכל, הבהמה היא בלי שכל, ואתה בו יש לך שכל. אם אתה יש לך שכל, ואתה יכול להביא גם כן, אתה יכול להיות פיזיקאי טוב, ויכול להיות מה שתרצה אתה יכול להיות, אז שומע עליך היה לשאול בשכל, רגע, מה התכלית שלי פה בעולם הזה? לא יכול להיות שאני אך ורק אוכל ושותה כמו בהמה. ואם אני שונה מהבהמה, על כוכך שיש לי פה איזה ייעוד, מה הייעוד שלי? ודאי זה לקיים מצוות. אם היית חוקר, כך כותב רב ניסים גאון בהקדמה, שעל הגוי לחקור למה התכלית שלו בא לעולם, ולמה הקדוש בו, ולמה הוא שונה מבהמה, על כוכך כי יש לו שכל. בשכל שלו הוא יכול לבוא להגיע גם כן להכל. המשנה למלך, הכלי חמדה, ועוד יש להם בזה מהלכים אחרים לתרץ, מאיפה באמת, הגוי יבוא ולא יהיה לו את הטענה הזו לעתיד לבוא. למשל, הכלי חמדה אומר דבר יפה. אחרי שראיתי אותו אמרתי איך אני לא אמרתי את זה. הגמרא מביא ראיה. כשזה ראיה מהגמרא אז אתה צריך לשאול את עצמך איך לא אמרת. הגמרא אומרת בבבא בתרא בדף ט"ו עמוד ב' ששבעה נביאים עמדו לאומות העולם. לעם ישראל עמדו 48 נביאים מגילה י"ד עמוד א'. לאומות העולם שבע כמבואר בבבא בתרא ט"ו. מי הם חלק מהנביאים שלהם? נוח, אברהם אבינו, הם חלק מהנביאים של אומות העולם. וקיבלו אומות העולם עליהם את דברי נוח ואת אבי אברהם. תגיד, נוח ואברהם היו אנשי מידות, אנשי שכל, הם העבירו לבנים שלהם, והבנים שלהם הצאצאים שלהם. למה אתם אומרים שאתם לא ידעתם ולא שמעתם? היה לכם לחקור ולדעת, לקבל דברי נביאות של הנבואה. כמו שאנחנו מצווים מפי משה רבנו, מפי הגבורה, כך הם מצווים מפי שבע הנביאים שלהם. ככה כלי חמדה כותב פרשת וזאת הברכה. אבל מצחן בעיניי דברי הגאון הקדוש רבי חנון וסרמן, השם יקום דמו, בקובץ מאמרים, בחלק א', בהתחלה המאמר הראשון שלו שהוא מדבר על האמונה. דבריו כילורים הם לעיניים, ולכן אני אקרא לכם את השאלה שלו. איך הוא שואל את השאלה? הנה בני נוח, זה במאמר הראשון של עוד ד', הנה בני נוח נצטבו על שבע מצוות, סנהדרין ונבר, וכאשר אינם מקיימים אותן בוודאי אנשו על זה לעתיד לבוא. והנה נצייר בדעתנו, תראו באיזה משהו באיזה ציור מוחשי הוא אומר לנו את השאלה שלו. בן נועה אשר כל ימיו היה שיקור, איפה הם נמצאים כל היום? בתוך הקמרה. ורועה בעלי חיים, עיקרים. כאשר יבוא לבית דין של מעלה וידון אותו לגינם על שלא קיים שבע מצוות, הלא יצעק, מניין היה לי לדע שאני מצווה בשבע מצוות? ולכאורה טענתו צודקת מאוד, ובכל זאת יצא חייב בדינו. הוא כותב את השאלה הזו מעצמו, אבל באמת השאלה הזו כבר שאל אותה רב ניסים גאון בהקדמה למסכת ברכות, בהקדמה שלו לתלמוד. כך הוא כותב, גם הגאון רב יוסף אנגל בספר בית האוצר במערכת א' כלל עין ב' גם דיבר בדבר הזה, והם הולכים, כל הנחלים הולכים אל הים הגדול. רב ניסים גאון הולך שלמצוות האלה יש לך דברים שהם תלויים בסברה, באובנת הדליבה, בבינת הלב, אז כבר אתה חייב בזה מבריאת, מתחילת היקום, או התירוץ שאמרנו מקודם שזה חוזר מהסברה שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם. יש לך שכל, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותך? ואז הוא מעריך פה בעניין מצוות האמונה, מה זה יסוד האמונה. אני לא יכול להעריך בכל מה שהוא אומר, רק אני אומר לכם מה הסוף שלו. וגם שם הוא מתעסק, למה אנשים לא מאמינים בקדוש ברוך הוא? מה הסיבה? למה הם לא מאמינים? ויש לך מצווה להאמין בהשם. ויסוד האמונה הזה שהאדם יהיה חופשי מתאוות העולם הזה. ואז הוא כותב כך. וגם בן נוח הגס השכל, שהוא גס, שהוא כולו בתוך התומה, מכל מקום יש בכוח דעתו להכיר כי העולם מעיד על הקדוש ברוך הוא שבראות. כמו שכתוב במדרש תמורה פרק ה', שהבניין לא נהיה לבד. והציור לא נהיה לבד, ככה חובות הלבבות מביא, כמו אותו החכם שבא לחברו ואמר לו, אדוני יש פה קולמוס ודיו וכתב, ופתאום ראה שיש פה הכל כתוב, אמר לו איך זה נהיה, מה מאליו? בטח שחשב על זה איזה מישהו. וזה פשוט מאוד, כי כל פעולה נעשית על ידי בן דעת יש לה איזו תכלית, וכיוון שהבריאה נמצאת על ידי ממציא יתברך שמו, בוודאי יש לה תכלית. ולא יוכל, אומר רבי חונון, ולא יוכל השיקור להצטדק ולומר שהיה סבור כי תכלית בריאת שמיים וארץ הייתה כדי לשתות יש ולהשתכר. אתה לא יכול להגיד שהתכלית של נתן נולדת בעולם זה היה בשביל כל יום ללכת לגמור בקבוק ויסקי. אין כזה דבר. או לקחת צ'ייסרים, גם לא. ועל כן דבר פשוט, כי תכלית כל הנבראים כולם היא לעשות רצון קונם, גם הגוי וגם היהודי. ואם כן שהיה לו להכיר שזוהי תכלית ביאתו לעולם לעשות רצון קונו, היה חייב לחקור ולדרוש מהו רצון השם, ולכן ראוי להיענש. וזה הוא אומר, זה הפשט בגמרא בבבא קמא דף צדיק ב' שהבאנו מקודם, במקור דף ט', שבנוח נהרג, למה? כי היה לו ללמוד ולא למד. וזה הוא מסביר למה יש חומר לעוון עבודה זרה וכו'. בכל אופן, זה מתרץ וזה מסביר, אם אדם יהיה לו את השאלה הזו אי פעם, ידע מה להשיב, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. למה הגוי יבוא גוי ויגיד לך מה אני, למה אני אענש לעולם הבא? התשובה היא, היה לך להפעיל את המחשב שהקדוש ברוך הוא ברא לך. למה לא הפעלת את המחשב? למה לא הפעלת את השכל? עד כאן זה דברי רב ניסים גאון, הכלי חמדה, רבי יוסף אנגל בספר בית האוצר, רבי אלחונן וסרמן ואידך זיל גמור. עוד רגע, או כבר, עוד שתי רגעים, שלוש, אנחנו הולכים לגעת במה שאתה אומר. האם הוא הדין הישראל? מה הדין בישראל שעושה מחרי הדת מקיים את המצוות? הרי הרמב״ם אומר שגוי שעושה מחרי הדת, הוא לא נכלל בקר תושב ולא מחסיד אומות העולם, ומילא אין לו עולם הבא. ומה אנחנו רואים במדרש משנת רבי אליעזר, שרק מה הוא מקבל אך ורק שכר לעולם הזה? האם זה נאמר דווקא בגוי או אפילו בישראל? בוא נקרא את לשון הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ח' הלכה י"א, כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשות אותן אחרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. הוא שקבל אותם ויעשה אותם לפני שציווה עלינו הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו עד משה רבנו שבני נוח מקודם, נצטגו בהם. אבל אם עשאן מפני אחרי הדת, רק בגלל שהוא מבין את זה בסברה, בשכל, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם. כבודו שואל שאלה יפה, מה הדין אם זה ישראל? בשאלה שלך נחלקו אבות העולם. הגאון בשאלות ותשובות עונג יום טוב בסימן י"ט, לבין הגאון רבי יוסף שאול נתנזון בשאלות ותשובות שואל משיב, פעמיים, בשתי תשובות הוא דיבר בזה, גם בתנינה, סימן נ"א, וגם בתליטאה. שני המקומות הוא דן בדבר הזה. ותכף אנחנו ניגע בשאלה שלך, שבזה מחלוקת, וגם אני יש לי בזה מה לדבר. הם דיברו, ואנחנו נוסיף על זה עוד איזה כפתור, אולי שתי כפתורים, אולי פרח, כפתור ופרח. נראה, בעזרת שם בהמשך. בכל אופן, עד כאן זה בעניין הזה שיצא לנו שנשמת הגוי היא נמצאת ממקום הסדרה, היהודי נמצאת ממקום מחצב הנשמות ממקום הקדושה, וראינו שהגוי יש לו עולם הבא. ראינו ככה ראיות מהבבלי, ראינו ראיות מהירושלמי, הבאנו ראיות מהמדרשים, שמגיע התור של רבי שמעון ברוך חי. אומר הזוהר הקדוש, פרשת פיקודי דף רסמר ח', יש מקום מתוקן בכל פתח ופתח לאותם חסידי אומות העולם, שלא הראו לעם ישראל, והשתדלו עמהם באמת, אלו נמצאים שם ויש להם מנוחה. כלומר, יש להם מנוחה מגינם, והם מקבלים גן עדן, יש להם חלק לעולם הבא. מה אומר הזוהר? לא כתוב שקיים שם המצוות בנוח, מספיק שאותם אל חסידי אומות העולם באו ועשו טובה ליהודי. טוב, איזה עולם הבא הם מקבלים? אומר הזוהר הקדוש בזוהר החדש רות, בדף צדיבה ועמוד א', במתוק מדבש, זה מעמוד תוו עד עמוד תוותת. בואו תראו מה אומר הזוהר. ועל דה כל גוי שיעשה תשובה. יעשה תשובה, הרי אין תשובה בגויים, כתוב במדרש תנחום הפרשת האזינו. אלא פשט הוא שיעשה תשובה לא להתגייר, אלא שיעשה תשובה מהאבונות שהוא בא ועשה. כלומר, הוא חוזר בו ממה שהוא עשה. פרש, כמו שהוא מפרש, שהוא התפרש מהעבוד הזרה, הוא עול הקדוש ברוח קדישה ונפש הקדישה. הקדוש ברוך הוא יכניס בו רוח של קדושה ונפש של קדושה בשעה שהוא עושה תשובה. ועל דה יש לו חלק לעולם הבא. מה אומר הזוהר הקדוש מפורש? זוהר חדש, רות דף צדיבה ועמוד א', מה אומר הזוהר? שגוי יש לו חלק לעולם הבא. אבל איזה חלק? לא ייתכן, מסברה קודם, עוד לפני שנמשיך מה אומר הזוהר, לא ייתכן לומר שיהודי שקיים כל תרי"ג מצוות והיה דבוק בבורא והמקום שלו מקום של קדושה, הוא יישב יחד עם הגוי. אפילו גר, הזוהר אומר בפרשת בראשית, בדף למתת, שיש לו היכל מיוחד. אז מה? גוי שקיים שבע מצוות, הוא או שחזר בתשובה מהעבירות שהוא עשה בהם, עבודה זרה ועריות, הוא יזכה לשבת עם היהודי שקיים שבע מצוות. דרגת מצוות ודאי שלא. קודם כל זה מובן בסברה. אבל כשיש לנו זוהר, זה בהרבה יותר טוב, כשיש לנו ראייה. אומר הזוהר הקדוש, ועל דה יש לו לגוי חלק לעולם הבא, ולא עם בני ישראל, אלא חלק בפני עצמו ועולם בפני עצמו. זאת אומרת, יש לו עולם הבא, אבל לא ביחד עם היהודי, לא ביחד עם הישראל. אז איפה בדיוק העולם הבא שלו? איפה זה נמצא? בתוך הגיהנם, מחוץ לגיהנם. כתוב שיש לו חלק לעולם הבא, קרוב לגיהנם. רגע, בוא נראה. למה באמת הגוי יש לו חלק לעולם הבא? מה הסיבה? אומר הזוהר הקדוש, בגלל, בשביל השמרים שיש בגופו שהם מן הטומאה. זה השיגים שיש בתוך הגוף של הגוי. והרוח הקדושה ונפש, הרוח הקדושה והנפש הקדושה שישבו על השמרים, ששניהם ישבו על השמרים, כלומר על הגוף של הגוי, בחוזקה גדולה יביאו לזה, יביאו לה לזה הגוף, כמו האדם הדר בהשפע. אם עכשיו יש מישהו שגר בתוך ההשפטות, אתה מוכן לבוא לגור איתו בתוך ההשפטות? לא, למה? ריח רע, כולו מלוכלך. אומר גם כאן, הגוי, קודם שהוא עושה תשובה מהעבודה זרה והעריות שבו, שהוא עשה, מה הוא? כולו טומאה. אם כולו טומאה, אז הנפש הקדושה והרוח הקדושה לא רוצים לבוא ולשכון בתוך המקום הזה. ולכן, מי שימות, נאבדים השמרים שלו. כשהגוי מת, אז השמרים שלו נאבדים. ועל זה אמרו חכמים, הגוף מן הגוי, כתוב קוטי אבל הכוונה גוי, הגוף מן הגוט קוטי מן הגוי, בחייו תמה, ובמותו טהור. למה? אומר הזוהר, בשביל שתתאבד נשמתה דילה, והגוף ישוב אל העפר כשהיה. הגוף חוזר כי עפר באת ועפר תשוב. והנשמה שלו, כלומר, אלה מאיפה שהיא הייתה, שהיא נחצבה מן הארץ, היא יורדת למטה לארץ לשורש שלה, ואז ממילא לא נשאר כלום, אז במה הוא יתאמן? אבל היהודי לא כך. היהודי, הגוף שלו בחייו טהור, אם הוא לא מתאמן את עצמו. ובמותו התאמן, שהוא נעשה אבי אבות התאומה, למה? בשביל שנשמתו עולה למקום גבוה, ונשאר נפש הבעמית בגוף, אז ממילא אוחזים בכוחות התאומה, ועל דה זה, הגוף של ישראל, נקרא תמה במותו והקוטי טהור. מסביר הזוהר למה הגוף של היהודי אחרי המיטה שלו הוא מטמא נקרא, ולא סתם מטמא, הוא נהיה אבי אבות הטומאה, ואילו הגוי הוא נהיה טהור. וזה גם זוהר בפרשת ויחי בדף רש חב. ושם פה הזוהר מביא משל לשתי אילנות, אחד קדוש ואחד טמא, ואז הוא מסביר שמה זה נקרא הגוף של ישראל, ומה זה נקרא הגוף של הגוי. כדאי לראות את ההמשך בפנים. לענייננו, זה גם קשור לכל העניין של נשמע, ההבדל בין נשמת ישראל לבין נשמת הגוי. אבל לענייננו עכשיו, בנקודה האישית שלנו, שמפורש בזוהר פה, שהגוי עצמו, מה הוא מקבל? חלק לעולם הבא, כאשר הוא עשה תשובה מעבירות. מה הכוונה עשה תשובה? לא הפירוש שהתגייר, כי אם הוא התגייר, אז זה לא שאלה בכלל. הוא כבר מקבל נשמה, מחצב הנשמות של ה... מאיפה שהוא מקבל, לאיפה שהוא צריך לקבל. ולמה אני לא אומר מאיפה ולאן? כיוון שיש בזה כשבע שיטות בערך ברבותינו המקובלים. אז כשבעזרת שם נלמד על סוד נשמת הגר, שם אנחנו נלמד מה כל השיטות שבזה. אני חושב שיש בזה שבע שיטות, מה שאני זוכר. בכל אופן, הרי שהגוי, יצא לנו שהגוי יש לו חלק לעולם הבא, רק העולם הבא שלו הוא חלוק מחלקו של ישראל, ולא נמצא ממש בחלקו של ישראל. אז תשאלו איפה זה נמצא, כמו ששאלנו מקודם. אני חושב בפשטות, לא חסר לקדוש ברוך הוא, אין סוף של עולמות. ולכן באחד העולמות ששם נמצא, שם הוא שם אותו שם בעולם הבא. מה נפסק להלכה בדבר הזה? אז הרמב״ם בארבעה מקומות כותב לאדיה, כמו רוב הראיות שהבאנו מהתלמוד, גם מהבבלי, גם מהירושלמי וגם מהמדרש וגם מהזוהר, שגויש לו חלק עולם הבא. כך הרמב״ם כותב מפורש בפרק ג' מלכות תשובה הלכה ה', כך הוא כותב בפרק י' א' מלכות דעות הלכה י', ובפרק ח' מלכות מלכים הלכה י' א', ובפירוש המשניות בפרק חלק, במשנה ב', כותב הרמב״ם להדיה, של ההלכה, חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. אבל, לכאורה, הרמב״ם סותר את עצמו. כי הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה בפרק י' ד', וזה דבר מעניין שאני אוהב להגיד אותו. מה אני אוהב להגיד? איפה הרמב״ם כותב הלכות גרים? איפה? בתוך הלכות איסורי ביאה. איפה הרמב״ם כותב את הלכות תלמיד חכם? כבוד תלמיד חכם. שולחן ערוך אתה פותח, יורד יער, יש מ"א, יש מ"ב. איפה הרמב״ם כותב את זה? בתוך הלכות תלמוד תורה. הרמב״ם הוא כללי. הרבה מההלכות שאתה מחפש, תחפש נגיד הלכות בית הכנסת. איפה הרמב״ם כותב הלכות בית הכנסת? בתוך הלכות תפילה. למה? כי המקום של תפילה זה בתוך בית הכנסת. וכן כמו שרש"י כותב באורחות דבר, עמוד א'. הרבה דברים כאלה יש ברמב״ם, לפעמים אנשים מחפשים ביד החזקה ולא יודעים. הוא רואה שולחן ערוך, אומר הלכות כאלה. מחפש ברמב״ם איפה יש הלכות כאלה, והוא לא מוצא. איפה הרמב״ם כתב את זה? בתוך הלכות איסורי ביאה. שם הרמב״ם כותב בפרק 14, את תלמוד דברייתא במסכת יבמות דף מ"ז, שכשהגר בא להתגייר, מה אומר לו? אחד הדברים שהוא אומר לו, אומר הרמב״ם בפרק י"ד הלכה ד', שאין עולם הבא אלא לישראל הצדיקים, קורא לכם את לשון הרמב״ם. ואומרים לו, הווי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים, והם ישראל. עוד פעם שימו לב לשון הרמב״ם. אומרים לו לגר שבא להתגייר, הווי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים והם ישראל. וזה שתראה ישראל בצער בעולם הזה, טובה היא צפונה להם, וכו'. לכאורה הרמב״ם, מה כתוב פה בלכות איסורי ביאה פרק י"ד הלכה ד', שמי מקבל העולם הבא? הצדיקים והם ישראל. אז לכאורה מפורש ברמב״ם פה, בלכות איסורי ביאה, שגוי אין לו עולם הבא. אז לכאורה הרמב״ם סותר את עצמו, וזה קשה מאוד לומר שהרמב״ם יכתוב בהלכותיו. טוב, תגיד בפירוש המשנה, נו, מצינו שבפירוש המשנה הרמב״ם כתב, ובהלכותיו הרמב״ם חזר בו. אבל בהלכותיו עצמו, שהרמב״ם מסתור את עצמו, בפרט שבשלוש מקומות לאדיה הוא כותב, גם בהלכות תשובה פרק ג', גם בהלכות עדות פרק י"א, גם בהלכות מלכים בפרק ח', כותב לאדיה שחסידי אומות העולם מקבלים העולם הבא. איך יכול להיות שהוא יכתוב בהלכות איסורי ביאה שהגויים אין להם חלק לעולם הבא? כותב המערץ חיות, ביבמות דף מ"ז עמוד א', טעות סופר נפלה ברמב״ם. תגיד עכשיו, להגיד טעות סופר ברמב״ם, גם זה דוחק. טוב, אומר הבית יוסף, מוטב לדחוק דוחק הלשון מדוחק העניין, אבל למה למחוק שורה ברמב״ם? אז אני חשבתי אולי להעמיד, לא. יש הבדל על איזה עולם הבא רמב״ם מדבר. האם העולם הבא שאחרי המוות, או העולם הבא שאחרי התחייה? מה שהוא כותב שגוי יש לו עולם הבא, הכוונה אחרי המוות. ומה שהוא כותב שגוי יהיה לו עולם הבא, הכוונה אחרי התחייה. אבל זה גם דוחק להגיד. למה? כי כבר ידוע המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן מה זה נקרא עולם הבא. האם העולם הבא זה הכוונה עולם הנשמות או עולם הגופים? והרמב״ם שיטתו ברורה בעולם הבא. זה לא יכול להיות שהרמב״ם יסתור את עצמו שפה הוא יגיד העולם הבא הכוונה עולם התחייה, ופה אחרי התחייה, ופה הוא יגיד שהעולם הבא הכוונה אחרי המוות. לכן זה קצת קשה להגיד את זה ברמב״ם. בכל אופן, ככה יש ברמב״ם. אפשר להגיד פשוט שהרמב״ם גרס פשוט גרסה שונה במסכת יבמות. ואולי, אני אומר גם תירוץ דחוק, המרת חיות אומר טעות סופר, אני רוצה להגיד תירוץ דחוק. מה התירוץ? אני לא יכול להשאיר את הרמב״ם ככה. אם יהיה לכם עוד תירוץ, אני אשמח לשמוע. שהרמב״ם יגיד לך כך, לא, מה שאתה אומר זה יפה, אבל זה לא מתרץ את הסתירה, כי בסתירה, מקום אחד אתה רואה שהרמב״ם אומר שהעולם הבא זה אך ורק לצדיקים אלה, שהם עם ישראל. מקום אחד הרמב״ם אומר שגם הבא יש לו עולם הבא. אז זה לא מתרץ מה שכבודו אומר. אפשר להגיד תירוץ אחר, אבל הוא דוחק. אפשר להגיד שהרמב״ם אומר לך באמת לעולם, חסידי אומות העולם הגויים, יש להם חלק לעולם הבא. רק שהגוי בא להתגייר, אז אני אומר לו, דע לך שאין כלשונו, שכל, אומרים לו, הווי יודע שהעולם הבא אינו צפון אלא לצדיקים והם ישראל. כי אם אני אגיד לו שגם חסידי אומות העולם יש להם עולם הבא, אז מה יריבותה? אז כבר הוא לא יבוא והתגייר. על כוכך שהרמב״ם בא להגיד, לא, באמת יש לעולם הבא לגוי. רק עכשיו שאני מדבר עם הגוי שבא להתגייר, אני לא אומר לו שיש לו עולם הבא, כי אם יש לו עולם הבא, אז מה ריבותה שהוא יבוא להתגייר? ככה חשבתי לתרץ, וזה נפלא מאוד, כי ראיתי הרבה שעמדו על דברי הרמב״ם האלה, ולא תרצו. לא דחוק? טוב, אם זה לא דחוק לך, אני שמח. השאלה אם אתה לא משוכנע בגלל שאני אמרתי, לכן זה לא דחוק. אני חושב שזה קצת דחוק, כי זה הוקימת ברמב״ם. זה לא גלט כשר. עכשיו עוד מעט אבל נביא לך ראייה, ראייה שאנחנו נביא עוד מעט בעזרת השם, אז אתם תקומו ותעשה ריקוד בעזרת השם. עוד איזה כמה רגעים, כולנו נפתח בריקוד, ואולי גם שיר, לכבוד ה... אז מה? לפני שנראה את זה, נראה עוד מקום ברמב״ם. יש שאלה ברמב״ם בתשובה, בתשובות הרמב״ם בסימן קמח. שם הרמב״ם אומר, האם מותר למואל לבוא ולמול גוי? עכשיו, זו סוגיה רחבה שבעזרת השם עוד נדבר בה. אבל הרמב״ם שם כותב, תראו את הלשון שלו ההתחלה. מותר לישראל למול הגוי, אם רוצה הגוי לכרות העולה ולהסירה. למה? אומר הרמב״ם יסוד עצום, בת פטורה מלימוד תורה. אישה פטורה מלימוד תורה. אם לומדת, מקבלת שכר. אומר הרמב״ם, גוי פטור מהמצוות. אבל אם הוא מקיים מצוות, מלבד שבת שאסור לו שהוא חייב מיטה, גוי שמקיים מצווה גם מקבל עליה שכר. תראו את לשון הרמב״ם, לא אני אומר, הרמב״ם. לפי שכל מצווה שהגוי עושה נותנים לו עליה שכר, אבל אינו כמישהו מצווה ועושה. ובלבד שיעשנה כשהוא מודה בנבואת משה רבנו. הרמב״ם לשיטתו בהלכות מלכים לגבי שבע מצוות, שסובר ששבע מצוות בנוח, מתי ניקח חסידו מאות העולם דווקא כאשר הוא מקיים את זה? בגלל שהבורא יתברך ציווה על ידי משה רבנו. אז אומר הרמב״ם, אותו דבר בשאר המצוות, אם הגוי יקיים מלבד שבת, שיסו לו לקיים, שהוא נהנש עליה, אומר גם הוא יקבל על זה מצווה. אומר הרמב״ם, המצווה הזאת מפי אלוהים יתעלה, הוא מאמין בזה, ולא שיעשנה לסיבה אחרת, או על פי דעה שראה לעצמו. לא כי הוא עושה את זה בגלל שלכבוד מוחמד, או לא לכבוד מה, לא, אלא הוא מקיים את המצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, נותנים לו עליה שכר. יש היום אגודות בארצות הברית, בכל מיני מקומות של גויים, שהם מקיימים סוכה, לוקחים ארבעת המינים. שימו, רגע, מה זה שייך להם כל המצוות האלה? כתוב ברמב״ם שגוי שמקיים מצווה, אם הוא מקיים את זה בגלל, לא בגלל ההרגשה הטובה שלו, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, הוא יקבל עליה שכר. מה זה שכר? בטח עולם הבא, זה הפירוש ברמב״ם. אז הנה הבאנו עוד ראייה מהרמב״ם בתשובותיו, בסימן קמ"ח, שהוא סובר שגם הגויים יהיה להם, אלה שהם מקיימים מצוות, בגלל שמשה רבנו נצטווה בתורה, אז זאת אומרת, הוא מודה בנבואת משה רבנו, הרי הוא מקבל שכר לעולם הבא, מפורש ברמב״ם. חשוב להזכיר, שגם גוי, שכל השם המצוות שלו שהוא מקיים אותה, מלבד מה שהזוהר כותב בפרשת בלק בדף קופצדי ב', שאור הקדושה של שבע המצוות שלהם כבר נתנו את זה לישראל, וזה דיברנו שבוע שעבר, צריך להוסיף את מה שכתוב בגמרא בבבא קמא בדף למד ח', ובגמרא בתחילת עבודה זרה בדף ג' עמוד א', שהקדוש ברוך הוא ראה שהם לא מקיימים את השבע המצוות, עמד ויתירן. אומרת הגמרא, יכול עמד ויתירן, אז מה, אז כבר הם לא חייבים בכלל בשבע המצוות בנוח, אז גוי שיקיים שבע המצוות לא יקבל מצווה? אומרת הגמרא, הם יקיימו מצווה, אבל כמי שאין עומד צווה ועושה. זאת אומרת, גם השבע מצוות שאתה אומר עליהם חסידי אומות העולם לפי הרמב״ם, צריך לדעת שגם השכר שלהם שהבאנו עכשיו מהזוהר החדש, ומהזוהר בפיקודי, דף רס המחד, שמקבלים שכר, הם לא יקבלו שכר כמצווה ועושה, אלא הם יקבלו שכר כמי שאין עומד צווה ועושה. וזה חשוב לדעת. המשפט שאמרת כמתעסק, זה קשור למה שהחכם אמר פה מקודם, לפני כמו רבע שעה 20 דקות, ועוד רגע אנחנו כבר אמורים לגעת בנקודה הזו. מהי נפקא מינה תהיה לגבי יהודי? בגיל 60, סתם נותן דוגמה. כשאתה תופס אותו באיזה מקום, אתה אומר לו, אחי, בוא קח, יש פה תפילין, בוא תניח. והוא אומר, אני לא יודע מה זה תפילין. אלפה בטא, לא יודע כלום. הוא חושב במקסימום, במקסימום שהרצועות האלה, הם מזרימים את הדם וטוב לעורקים, אבל הוא יש לו דרך ארץ, אז הוא אומר לו, אתה אומר לו, תשמע, אי, כדאי לך, וזה, הוא אומר לך, יאללה, בוא, טוב, מה אני אעשה? הוא לוקח את התפילין, שם אותם הפוך, אתה לוקח, מביא לו אותם ישר, אתה אומר לו, תגיד ברוך, הוא אומר, ברוך, אתה, השם, שם את התפילין, אחרי זה מביא לו, אפילו להגיד שמה ישראל, אפילו בלי שמה ישראל, עצם זה שהוא קיים, מצווה תפילין, יש שיטה בראשונים, שהוא אומר, שהוא כבר לא נקרא קרקפתא. קרקפתא דלא מנח תפילין אם לא הניח אף פעם בחיים. אם הניח פעם אחת, חלק מהראשונים סוברים בראש שנה דף י"ז שכבר לא נקרא רשעי ישראל. זה זכות להציל אותו. אומר רבי יצחק קוטנר, טענה חזקה מאוד. הוא אומר, בן אדם יהודי שלא מבין למה מקיימים את המצוות, ושהחפץ הזה זה חפץ של מצווה, שמה שכתוב בו זה שמע ישראל, והיה כביחה, כתוב פה פרשיות של תפילין, ארבע פרשיות, שהם מעידים את הייחוד שלנו באמונה בבורא יתברך. אם הוא לא מבין מה זה, והוא חושב שזה סתם מעשה קוף בעלמה, הוא אומר זה כמתעסק, אין שום עניין להניח תפילין. כך אומר רבי יצחק קוטנר. אבל רוב בניין ורוב מניין של גדולי ישראל לא סוברים כך. ומה המחלוקת שלהם? תקף, מגיע לזה. אז למה עניתי לך עכשיו? כי אתה... אוהבים אותך, אז עונים לך מיד. טוב, הרדב"ז בכתב יד שלו בהלכות מלכים, זה לא נתפס בכל הדפוסים, הוא מוסיף עוד דבר. אומר, כתוב בפסוק, וכל ערל לא יאכל בו. מה זה וכל ערל לא יאכל בו? שהגוי הוא לא יאכל לעתיד לבוא, הוא לא יקבל חלק בגן עדן. תראו מה כותב הרדב"ז. וזה מה שכתוב בעירובין דף י"ט, שפושעי ישראל, אפילו שהם מקבלים, יבוא אברהם אבינו ויציל אותם, כל זה דווקא אם לא נטמעו בעריות. אם נטמעו בעריות שבאו על גויה, לא יעזור להם, למה? כי נמשכה אורלתם. ואם כן, בכל שכן, גוי עצמו. אם יהודי פושע ישראל שנמשכה אורלתו, אומר הרדב"ז, אברהם אבינו לא מציל אותו מהגיהנם, אז כל שכן גוי לא יציל אותו מהגיהנם. הרי אמרנו בתלמוד, הבאנו ראיות שגוי יש לו עולם הבא. אומר הרדב"ז, אין הכוונה שהחלק הזה בגן עדן. אלא יש להם חלק לעולם הבא במקום אחר. דברי הרדב"ז מתאימים מילה במילה עם דברי הזוהר החדש שהבאנו עכשיו ברות דף צדיו. מה הראיה לדברים האלה? ראיה ניצחת. ראיה ניצחת זה מתנא דבליהו. בתנא דבליהו פרק כ"ב ט"ו כתוב, עולם הבא שהוא קודש קודשים על אחת כמה וכמה שאפילו ערל מישראל לא יאכל בו. לעולם ולמעולמים, ולא יהדר בו, לעולם. וקל וחומר שלא יאכל בו הגוי. מה כתוב בתנא דבליהו? שגוי לא מקבל חלק לעולם הבא. מה? תנא דבליהו הזה לכאורה סותר את כל הגמרות שהבאנו, את הגמרה בראש השנה י"ז, את הגמרה בתענית כ"ט, את הגמרא בעבודה זרה דף יוד, את הגמרא בעבודה זרה יוד ח', וכל, את הגמרא בסנהדרין קופה, את התוספתא בסנהדרין פרק ג', כל הראיות שהבאנו, 11, 12 ראיות הבאנו שגוי יש לו עולם הבא. פתאום מה? כתוב בתנא דבליהו שגוי לא יהיה לו עולם הבא? אומר הגאון רבי שמואל היידה, בספרו זיקוקין דנורה על תנא דבליהו במקום תירוץ חזק, ומביא הוכחה לדבריו גם. אומר, תראה, גוי יש לו עולם הבא, אבל העולם הבא של גוי הוא נקרא חול, לעומת העולם הבא של הגוי, של הישראל, שהוא נקרא קודש קודשים. אז באמת כל הגמרות וכל החזלים שהבאנו מהגמרות, מהבבלי, ירושלמי, מדרשים, זוהר, יש לו עולם הבא, אבל לא עולם הבא כמו של ישראל. כך הוא אומר. שזהו מדרגה ובחינה, של מה? של ריו או של שטראוס? שזהו מדרגה ובחינה ומחיצה בפני עצמה. ויש הפרש גדול הרבה מאוד בין המדרגה והבחינה והמחיצה של עולם הבא של ישראל, שהוא לפני ולפנים קודש קודשים, ובין עולם הבא של צדיקי הגויים שהוא מקום חוץ לפלטרים של מלך, והם נהנים מן התמצית והמותרות המושפע להם מן העולם הבא של בני ישראל הקדושים. הוא כבר תרם לנו עוד ידיעה. מה העולם הבא של הגוי? ממה שאנחנו מקבלים את הפירות, אנחנו יושבים תחת האילנות, תחת השכחה, מקבלים העולם הבא אינסופי. מהפירורים שנשאר ככה מהתמצית, משהו גם הגוי מקבלים. זה מה שהם מקבלים. מה ראיה לזה? הוא אומר, ראיה יפה. אומר, הרי שאנטונינוס בא לרבי יהודה הנשיא ואמר לו, אם אני אוכל את הלוויתן, מה אמר לו? אוכל את הלוויתן. אמר לו, פסח אני לא אוכל. ואילו לוויתן אני אוכל שזה לעתיד לבוא, עמד והתגייר. שואל רבי שמואל היידה, אני לא מבין, למה אתה הולך להתגייר? אם אתה אוכל מהלוויתן על כוחך שמה אתה מקבל? שכר לעולם הבא, למה? כי חסידי אומות העולם מקבלים שכר לעולם הבא. אז אתה מקבל חלק לעולם הבא, אז למה אתה עומד ומתגייר? שמת תאמר בגלל קורבן פסח שהוא תאב לאכול? ודאי שלא. אנטונינוס לא היה חסר מעל שולחנו לא סנון ולא חזרת. בשביל קורבן פסח הוא לא יחזור בתשובה. על כורחך, שמה שעמד אנטונינוס והתגייר, זה היה בגלל שהוא הבין, עולם הבא יש לי מדין חסיד אומות העולם. אבל אני לא רוצה עולם הבא של גוי. של חסיד אומות העולם. אני רוצה העולם הבא של ישראל. עמד כאן להתגייר. חזק. זה ראיה ניצחת. זה ראיה יפה, זה ראיה חזק. בסדר, זה הבאנו שבוע שעבר מהירושלמי. בכל אופן, לפי ה... כן. תנא דבליהו זה מדרש שלמד אותו רב ענן. למד אותו מאליהו הנביא, בהתחלה למד אותו רבה, אחרי זה זוטה, זה בגמרא בכתובות, דף קו עמוד א' למעלה. אליהו הנביא לא נפטר. אליהו הנביא הלך חי לגן עדן. אליהו הנביא הלך חי לגן עדן, בזמן שהיה מצוי עם חכמי ישראל, למד תורה אצלו רב ענן, ושם למד אצלו תנא דבליהו. עיין כתובות קו עמוד א' בשליש העליון בעמוד. לא. מה? איך? לא, כי זה עוד פעם, שוב, כי זה הוקים אתה להעמיד ברמב״ם. הרמב״ם אומר לך שיטה, מה זה העולם הבא? זה קשה מאוד. לכן לא נחלי לתרץ את זה, אבל לפי מה שאני אמרתי, זה כן מתרץ. טוב, בכל אופן, זו שיטת רבנו הרמב״ם בסוגיה. אבל הרמב״ן ורבנו בחיה עליו השלום ועוד כמה מרבותינו הראשונים סוברים שגוי אין לו חלק לעולם הבא ולא זו בלבד. רבנו בחיה כותב יסוד עצום ומביא לזה אסמכתאות שגויים לא יקומו בתחיית המתים. תכף נראה מה כותב ספר העיקרים ומה כותב בספר עבודת הקודש של מהר"ן בן גבאי ומה מביא רבנו הרמח"ל בדרך השם. מה הראיה של הרמב"ן? הרי הרבנו פה עכשיו ים של חזלים שכולם אומרים שגוי יהיה לעולם הבא. איך הרמב"ן אומר שלא ככה? אומר הרמב"ן מקרא נדרש. אומר הרמב"ן, כתוב בפרשת בלק שבלעם אמר תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמוהו, פרק כ"ג פסוק י'. אומר הרמב"ן, אני קורא לכם את לשונו, לומר שהן נוחלי גן עדן. מי זה הם? עם ישראל. תמות נפשי מות ישרים, ותהיה חריתי כמוהו לומר שהן, עם ישראל, נוחלי גן עדן. כי החרית האדם המוות. אז בסוף, סוף אדם, למיטה, ברכות י"ז עמוד א'. על כן יבקש שימות מות ישרים. מי מבקש? בלעם. הם ישראל הנקראים ישורון, שיבלו ימיהם בטוב בעולם הזה, ותהיה חריתי כמוהו לעולם הבא. כי ישראל אשר חלקם בחיים ואינם פני גינם ואבדון כמו אומות העולם. והנה כלל נבואתו בזה הפעם, שאין השם חפץ בקהילתנו, וכי אנחנו עם לבדד חלקו, ועמו לא נתערב בגויים ולא נחשב עמהם, וחריתנו טובה בדרך ישר. אגב, מהפסוק הזה הוכיחו הרבה מרבותינו הראשונים, כמו בעלי התוספות באדר זקנים, רבי חיים פלטיאל, רבי יוסף בחורשו, פעני ההכרזה ועוד. הוכיחו מהפסוק הזה שלישראל יש חלק לעולם הבא ויש להם תחיית המתים, ולא ניכנס לזה. בכל אופן כתוב הרמב"ן מפורש שמה זה תמות נפשי מות ישרים, שהוא רוצה לקבל גן עדן, לנחול גן עדן כמו עם ישראל, אבל הוא לא יודע שרשעי הגויים לא מקבלים, לא אין להם חלק לעולם הבא. אם בדבריו זה כתוב קצת בראשי תיבות, ברבנו בחי זה כתוב יותר מפורש. רבנו בחי נמצא בכמה מקומות, גם בפרשת ויגש, גם בפרשת בלק. וככה הוא כותב, קורא לכם קודם כל בפרשת ויגש, פרק ממבר. שם הוא שואל את השאלה של חזה, למה כתוב אנוכי העלך גם עלו, למה כתוב פעמיים? אומר רבנו בחיה, כפל העלייה, למה? נרמז במה שאמרו חזל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הוא דבר בלעם, מקטרק של ישראל, שעובדה על כוחו וראה זה בנבואה. והוא שאמר אותי נמות נפשי מות ישר ותהיה חריתי כמוהו, רמז, רמז. שאין בכל עובדי הכוכבים נוחלי גן עדן כי אם בישראל. אומר רבנו בחיה, לכן מה כתוב תהיה חריתי כמוהו? אין עם לבדד ישכון. אין עם לבדד ישכון איפה? בעולם הבא, בגן עדן הם רק מקבלים ולא אומות העולם. וזהו שהזכיר לשון אנוכי. למה אנוכי עלך גם עלו? כי בזכות התורה, הרי איך התורה מתחילה? אנוכי השם אלוהיך. בראשית ברא אלוהים, אבל עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך. כי בזכות התורה שעתידים זרעו לקבל תהיה שכינה עמהם בגלות מצרים, ויזכו לשתי העליות הללו אשר בהם תועלת הגוף והנפש בשני העולמות. עד פה רבנו בחי בפרשת ויגש. פרשת בלק שואל למה תמות נפשי, למה כתוב נפש כי תחיתה, למה כתוב והנפש האוכלת. מה הנפש מתה? הגוף מת, הנפש הוא נשאר נצח. אומר רבנו בחי, וגילה לנו בכאן על עולם הנשמות ועל עולם הבא שהוא אחר התחייה, שהוא התכלית המבוקש ותקוות כל מקווה, והוא אחרית הטוב הגנוז והצפון. ודבר ידוע כי עולם הנשמות הוא הבא לאדם מיד תכף אחר התפרדה מן העולם הזה. על כן ביקש זה בלעם שיזכה אחר ניתה מיד לעולם הנשמות שזוהי מיטת הישרים. הוא ביקש עוד שיזכה באחרית הימים, באחרית הזמן, אל העולם הבא שהוא מזומן למישהו עתה בעולם הנשמות. וזה שאמר אותי אחריתי כמוך, מסביר, תמות נפשי מות ישרים, שמיד אחרי המוות ישר אני אקבל גן עדן. ולא זו בלבד, אלא גם אותי אחריתי כמוך, אחרי העולם התחייה גם אז אני אקבל עולם הבא. הרי יש שני עולם הבא, יש עולם הבא הראשון ויש עולם הבא השני. אומר את שניהם הוא רוצה, כי העולם הבא, אני קורא לך עכשיו רבנו בחי, כי העולם הבא שהוא אחר התחייה והוא אחרית עולם הנשמות וסוף כל התענוגים. ולמדנו מכלל דברי המשל הזה, שיספר בשבחן של ישראל ומעלתם הגדולה מצד ראשיתם ואחריתם, שינחלו כל העולם הזה, שיזכו לתחיית המתים, לחיי העולם הבא שאחר התחייה. וביאר בזה כי ישראל לבדם הם נוחלים כל זה. כך כותב רבנו בחיה. וגם זה הוא מדבר פה על מה? על העניין של העולם הבא שנזכו. בין העולם הבא שאחר המוות, בין העולם הבא של אחר התחייה. בפרשת נוח, בפרק י' שם הוא מביא עוד יסוד שלא רק לעולם הבא אלא גם בתחיית המתים הוא לא יקום, כל הגויים לא יקום. ומה הראיה שלו? בשני מקומות הוא כותב על זה, גם בפרשת נוח בפרק י' פסוק י' וגם בפרשת הזאת הברכה שם על הפסוקים במעונה אלוהי קדם, אף שמם יערפו טל על הפסוק הזה. שם הוא שואל שאלה, הוא שואל שאלה מאוד חזקה. כשאתה פותח את פרשת בראשית בפרק ה' מובא התולדות, נכון? אדם הראשון, אדם הוליד את שט, ושט הוליד את וכן על זה הדרך. הוא אומר, מה כתוב? וימות, וימות, מוזכר מיטה. תפתח פרשת נוח, שמוזכר את התולדות בין שם עד אברהם אבינו, לא מוזכר מיטה. אצל הרן וטרח כתוב וימות טרח וימות הרן. אבל חוץ מהם, בכל התולדות, בין שם עד אברהם, עד נוח, משם עד אברהם, לא מוזכר מיטה. למה כשהוא מזכיר, איפה יש פה חומש בראשית? תקרא לכם, זה כל כך יפה. הנה, הנה, יש פה. יש פה, יש פה את האחים. יפה מאוד זה, הדבר הזה. סתם, זה דקדוק נכון בפסוקים, בפני עצמו, אבל היסוד שהוליד מזה רבנו בחיי, זה נפלא מאוד. נגיד, נקרא עכשיו את פרק ה', למשל, בסדר? שהוא אומר, ויחי אדם, ואז, ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו-30 שנה וימות. אז מה כתוב? מיטה. וכן על זה הדרך. אחר כך בשט, באנוש, בכנן, בכולם נזכר מיטה. תח פרשת נוח, פרק י' א', הנה, ואי בן עושה מקדם, אלה תולדות שם. שם בן מאת שנה ויולד את הרפחשד, שנתיים אחר המבול, ויחי שם אחרי הולידו את הרפחשד 500 שנה, ויולד בנים ובנות, והרפחשד חי. רגע, מה אם שם לא מת? אחר כך גם, והרפחשד ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות, עבר, פלג. אז למה לא מוסתר מיטה? ופלג למה לא מוסתר? והרפחשד למה לא מוסתר מיטה? זו שאלה חזקה מאוד. אומר רבנו בחיה עליו השלום, כי אנחנו מזרעו של שם עם ישראל. בא כתוב להודיע שלעתיד לבוא, ויחי שם. מה זה ויחי שם, בנים ובנות? הם יקומו אך ורק עם ישראל, יקומו לתחיית המתים. אבל לא כן שאר אומות העולם שאצלם שייך מיטה. כך אומר רבנו בחיה. לא תמצא זיכרון מיטה בתולדות שם כמו שתמצא בדורות הראשונים מאדם ועד נוח. למה? אז הוא, פירוש אחד הוא מסביר על ימות המשיח. גם זה חשוב, אבל זה לא עכשיו השיעור שלנו. הפירוש השני, ועוד, שאין הרפחשד. לא. אבל לא מוזכר לשון מיטה בכל שם, הרפחשד, כל אלה, כל הצאצאים של שם לא מוזכר. ועוד שאין הגויים זוכים לתחיית המתים, כי אם אנחנו בני שם, והכתוב אמר על הגויים שהלכו כל אחד בשם אלוהים, הוא שכתוב, כי כל העמים הלכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו לעולם ועד. וכתיב בישראל, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. שם הוא כותב את זה בקצרה, וביותר עריכות הוא כותב את זה בפרשת וזאת הברכה, ובעזרת השם בסדרה על תחיית המתים, שם נדבר בעריכות לגבי הגויים, האם הם יקומו לתחיית המתים. בכל אופן, שיטת רבנו בחיה שגוי לא קם לתחיית המתים. אז גם הרמב"ן, ראינו מפורש לידיעה, וגם רבנו בחיה, נחזור לסוגיה שלנו, סוברים שהגויים אין להם חלק לעולם הבא. אז איך הם יענו על כל דברי חז"ל שמפורש לידיעה שגוי יש לו חלק לעולם הבא? וגויים, חסידי אומות העולם, שמפורש בתלמוד, שיטת רבי יהושע, מה תגיד? טוב, סברו כמו רבי אליעזר. מה עם שאר המקומות בכל התלמוד? כתוב מפורש שיש להם עולם הבא. נו, מישהו יש לו תירוץ? איך הרמב"ן יבוא ותרץ את זה? איך רבנו בחיי יתרץ? קשה לומר ש... צריך לומר סוגיה בדוחתה. על הרמב"ן עצמו עוד אפשר להידחק. רבנו בחיי הוא יותר קשה. הרמב"ן אפשר להידחק איתו כי הוא מסביר את הפסוק תמות נפשי מות ישרים. אז על מי הוא מדבר? על בלעם. ובלעם עצמו היא גוף הגמרא אמרה שחסידי אומות העולם יש להם חלק עולם הבא, אבל הגוי שהוא בלעם הרשע הוא נכלל בכלל ארבעה אדיוטות שהוא לא מקבל עולם הבא. את הרמב"ן עוד אפשר לתרץ, אבל רבנו בחיי הוא קשה מפורש, כי הוא מסביר בין עולם התחייה, בין עולם הבא של אחר המוות, ובין עולם הבא של אחר התחייה. אז שניהם רבנו בחיי צריך להתיישב בו, כן? כן. שאין להם. בסדר. איזה ראיה יפה הבאת. וואו, איך לא חשבנו על זה עד עכשיו? זה באמת. למה? אני רציני איתך, מה? תמיד אתה חייב שיצחקו עליך? אי אפשר לדבר איתך רציני? יפה מאוד, כל הכבוד. כל הכבוד. יפה, יפה. עכשיו נבוא לשאלה ששאלת, כבודו, חכם רבי, רבי יוסף, יוסף השם עליכם, ואחר כך התחבר לך מוישה גם כן בא ושאל. אז באמת שאלתם שאלה נכבדה מאוד. האם ישראל, יהודי שמקיים מצוות, כמתעסק באלמה, כמו הסיפור שבאנו עם רבי יצחק קוטנר, האם גוי, דווקא בגוי זה נאמר העניין של הכרעת הדעת או לא? כותב העונג יום טוב בתשובה סימן יוטט. אומר, יש לי ראיה מהר"ן. הר"ן כותב בראש השנה, על דברי הריף בדף כ"ט, הוא מביא את שיטת רבנו שמואל, מה הדין באדם שלקח שופר, ואמר, אני עכשיו לוקח שופר על מנת שאני לא מקיים בזה מצווה. קיים מצווה או לא קיים מצווה? כותב רבנו, אומר הר"ן בשם רבנו שמואל, לא מקיים מצווה. תכף נסביר למה. לא רק זה כותב הר"ן, לכולי עלמא לא מקיים מצווה. תראה, מצוות צריכות כוונה, אם אדם לא קיים, סתם הלשמה, סתם... אבל כאשר יש לו כוונה נגדית, הוא עכשיו לוקח את הלולב, ואומר, אני עכשיו לוקח את הלולב, מנענע אותו, כדי לא לצאת בו ידי חובה, בכוונה, לא להסקיים בו מצווה. הנה, אומר לך רבי יוסף גם, לא יוצא. יפה מאוד, כך כותב הר"ן. אומר העונג יום טוב, כמו ששם הר"ן אומר שאדם יהיו ישראל שבא לקיים מצווה ואומר, אני לא מקיים, אני לא בא לצאת בזה ידי חובה, הוא לא מקיים בזה מצווה. הוא אומר, אותו דבר, זה מתאים לדברי הרמב״ם. שמה הרמב״ם אומר? כשאדם עושה מצווה שלא לשם מצווה, אלא בגלל הכרעת הדעת, בנוח שמקיים שבע מצוות אך ורק בגלל שהוא מבין בשכל, אין בזה סרח מצווה, והוא לא נחשב לגר תושב. אם ככה הוא הדין בישראל. אומר העונג יום טוב, ראיה מהרמב״ם הזה, לדברי הר"ן. אומר העונג יום טוב, לא, אין ראיה מהרמב״ם הזה. למה אין ראיה? אומר פשוט, כי בישראל, הגמרא אומרת בראש השנה דף ד', פסחים דף ח', בבא בתרא יוד, האומר סלע זו לצדקה, על מנת שיהיה בני, או שיזכה לחיי העולם הבא, הרי זה צדיק אמור, מקבל העולם הבא, יקבל על זה שכר, ונקרא צדיק. אומרת הגמרא, ובגוי, לא אומרים ככה. אומר העונג יום טוב, על כורך, שבישראל מה מתייחסים כלפי? המעשה. המעשה היה פה, היה כאן מעשה מצווה? כן, אז מה אכפת לי שהוא עכשיו אומר על מנת שיחיה בני? אומר, ובגוי, זה לא מצווה. אומר, אם כן, כמו כן אפשר לומר גם בעושה מצווה. שבעושה מצווה והוא מכוון שלא לצאת בישראל, כן יחשב לו למצווה. מה שאין כן בגוי לא. ככה עד כאן דברי קודשו של העונג יום טוב. אני חושב להוסיף עוד דבר. שזה התפלטי למה העונג יום טוב לא אמר. הרמב״ם מלכות מלכים על מה דיבר? על בן נוח. בן נוח, גוי שעושה מצווה בהכרעת הדעת, הוא לא נחשב לגר תושב. למה? כי הוא לא בתורת מצווה. יש לו איזה שבע מצוות, שבע מצוות מתוך שהם לקוחים, מתוך התרייג. לקחו איזה כמה ונתנו לו. אבל הוא לא בתורת מצווה. בנוסף לזה מה שהבאנו מהגמרא בבבא קמא למד ח' ועבודה זרה דף ג', שגם השבע מצוות שהוא מקיים, זה בגדר שלא מצווה ועושה. לכן שמה, אומר הרמב״ם, שגוי שעושה בגלל הכרעת הדעת, בגלל סברה, ולא כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, בנבואת משה רבנו, אז הוא לא מקבל על זה שכר. ואם הוא מקבל שכר, לפי משנת רבי אליעזר, זה רק בעולם הזה, אבל הוא לא נכלל בכלל בתורת חסיד אומות העולם. אבל בישראל, יבוא היהודי ויגיד, אני עכשיו מניח תפילין, ואני לא מכוון לקיים בזה לקיים מצווה. אז מה אם אתה לא מכוון לקיים מצווה? אתה מושבע ועומד בהר סיני, תרצה או לא תרצה. לא יעזור לך, אתה היית יהודי, נולדת יהודי, תמות יהודי. ממילא, כל מצווה שאתה עושה, זה ודאי מתייחס כלפי הפעול, כלפי מי שציווה אותך. יבוא הבן יגיד לאבא שלו ולאמא שלו, אתם לא ההורים שלי. מה זה אתם לא ההורים שלי? אנחנו ההורים שלך, מה זה? סחבתי אותך בבטן 9 חודשים, לקחתי אותך לגן, הבאתי אותך, הלבשתי אותך. לא, אתה לא אבא שלי, לא, אתה לא אמא שלי. יש כאלה שאומרים את זה היום. אז מה אם הם אומרים? זה המציאות? הולכים לפי מה שבאמת. מה האמת? הוא אבא ואמא שלו. ממילא עם ההורים שלו, אותו דבר בורא עולם, הוא יצרנו, ברגע שהוא יצרנו, נותן לנו את התורה. ואנחנו עצורים מתוך התורה, ועל כוח עכשיו חייבים לקיים מצוות. גם כאשר אנחנו באים ואומרים, לא יצור שאדם יגיד, אני עושה את זה סתם כמו אותו ההוא, בן 60 שהבאנו, שמניח תפילין לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, ולא בגלל שהוא יודע אפילו שהוא מקיים מצווה. עצם המציאות שאתה מניח עליך מצווה, אתה לא נחשב כמתעסק בעלמה. רבי יצחק קוטנר אמר שהוא נתקע כמתעסק, אבל רוב בניין ורוב בניין של גדולי ישראל, לא, הוא לא נקרא מתעסק, אלא הוא בכלל נשבע מהר סיני. ולכן זה לא דבר שהוא תלוי בי, אם אני רוצה או אני לא רוצה. סוף סוף אני חייב לעשות מצווה, ולכן אני מצווה ועושה. יש מה לפלפל וזה מדין מה שהגמרא אומרת לגבי כפות או לקיים מצווה, אבל לא ניכנס לזה. זאת אומרת, יוצא שמה, אז אמרנו שמה שהר"ן כותב, שמה הדבר שונה. למה שמה הדבר שונה? שמה אדם עושה כוונה נגדית. במקום שאני עושה כוונה נגדית, ייתכן יבוא יגיד הר"ן, יגיד לך, שמה, אתה עושה, אתה מתנגד בפועל למצווה. אתה מתנגד. במקום שהוא לא עושה כוונה נגדית. במקום שהוא עושה את זה בגלל אחרי הדעת, בגלל שהוא מבין בסברה שצריך ככה לקיים מצווה. לא יקיים על זה מצווה? בטח שהוא יקיים על זה מצווה. למה? כי אין לו משהו מתנגד. ככה אני חשבתי להגיד. אבל הגאון רבי יוסף שאול נתנזון כותב בשאלות ותשובות שאלו משיב, תניאנה חלק א' סימן נ' א', ותליטאה בחלק ג' סימן ת' ב', וזה נורא נורא אותם שהוא כותב. אם הרמב״ם אומר שגוי מקיים מצווה מחמת אחרי הדעת, הוא לא מקבל על זה, הוא לא נקרא בכלל חסידו במות העולם, ולכן הוא לא יקבל העולם הבא. אומר רבי יוסף שאול נתנזון, אם זה נאמר בגוי, שמצב הנשמות שלו ממקום התומה. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר לגבי ישראל, שאם הוא מקיים את המצוות אך ורק בגלל הכרי הדעת, ולא בגלל שבורית ברך ציבה אותו. כך הוא אומר, אם גוי שעושה בהכרי הדעת לא נחשב לגר תושב, אז ישראל שמקיים את המצוות, איך צריך לקיים אותם? בהשתוקקות, בהתלהבות, בשמחה, באהבה, באמונה, ברצון, בכיסופים לבורא ברוך הוא. בזה הוא מסביר למה מומר לעבודה זרה, מומר לכל התורה כולה. שואל רבי יוסף שאול נתנזון, לא מבין. הוא מומר לעבודה זרה, זה לדבר אחד. בגלל זה הוא מומר לכל התורה כולה, ינו יין נסחל, ועוד מלא הלכות, שורה של הלכות, באור החיים, באור הדעה, באבן העזר וחושן משפט, יש הלכות של מומר. לא הבנתי, בגלל שהוא מומר לדבר אחד לעבודה זרה, מומר לכל התורה כולה. אומר רבי יוסף שאול נתנזון יסוד. אומר, אם הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, נמצא שכל המצוות שהוא מקיים אותם, הוא עושה אותם בגלל אחרי הדעת. ובאחרי הדעת אומר הרמב״ם שבן נוח שעושה אותם לא מקבל, לא נקרא בכלל חסידו מאות העולם, וכל שכן בישראל, אם כל שכן בישראל, לכן הוא לא מקבל על זה שכר, לכן הוא לא נכלל בעולם הבא, ומומר לעבודה זרה, מומר לכל התורה כולה. כך מסביר רבי יוסף שאול נתנזון. יפה לחתום בדבריו, הרב מגיע ומחילה בגלל שאני כבר צריך לסיים, והיינו צריכים לסיים לפני כמה דקות, ויש כאן את דברי הרמח"ל ועוד הרבה, בעזרת שנדבר על זה בשיעור הבא, אבל נחתום בדברי קודשו של אור החיים הקדוש, היום השבוע ההילולה שלו, שהוא כותב בפרשת פנחס על ושם האישה, שאלת הזוהר, למה הזוהר הקדוש שואל, למה לא מוזכר השם? אם אתה רוצה להזכיר את השם שלו, פנחס, זמרי, כל זה, תזכיר את זה כבר בסוף פרשה הקודמת. למה לא מוזכר? לא השם של האיש, לא השם של האישה. ואור החיים הקדוש, חז"ל כבר שאלו את זה, ובזוהר יש בזה תירוצים. אור החיים אומר מילה אחת, שהיא נותנת אור לכל מה שאנחנו מדברים כבר שלושה שבועות. וגם שבוע הבא נמשיך לדבר על זה בעזרת השם, אבל תראו מה הוא כותב. גם בצום יש יור. שלא יידח נידח מכל מה בצום, לא צריכים ללמוד תורה. תשנו עד חמש, בחמש תבואו. תראו מה הוא כותב. שלא יידח נידח מכל ניצוצי הקדושה, וכולם לבסוף יזכו למקום שממנו באו. ומי שהיה שומע את השיעורים של הרב סופר, שיבדל לחיים טובים, יודע את המילים האלה בעל פה. שמה אור החיים הקדוש אומר? והגם שיריע איש ישראל, אף יצריח. אגם שיריע איש ישראל, אף יצריח. לא משנה מאיזה רעות יהודי עשה. נפשו סוף כל סוף יחזור לשורשו. והוא אמרו בשם איש ישראל. הרי שאפילו אחר מעשה, מה עשה? נורא נוראות. עריות. בשם ישראל יקונה. כי ישראל שחטא ישראל הוא. הלמדת שלא נעיקר משורשו, השורש שלך קדוש. כי שורש ישראל הוא שורש קדוש. השם יעזרנו על דבר כבוד שם קודשו. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפתח לבעלי תורה וזאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. אמן.